אנחנו בסימן חוף צדי, סעיף כ"ח, נכון? סעיף כ"ח. בסעיפים כ"ו כ"ז דיברנו על נתעסקה בדם כגריס ונמצא לה שני גריסים ועוד, או כל הדברים האלה. ועכשיו בסעיף כ"ח זה מקרה שהוא קצת דומה אבל שונה. האישה שמצאה על חלוקה כי שני גריסים וקינה מאוחה בו, טהורה. שהגריס האחד ודאי מקינה מאוחה בו, והגריס השני הנוטלין אותו בקינה אחרת, כיוון שאין בו כגריס ועוד. מה החידוש של של הסעיף הזה? הרי בעצם פה אנחנו אומרים שיש כאן שתי קינים שתי קינים שנזדמנו למקום אחד. כן? מספיק קינה אחת. שתיים זה כבר חידוש גדול. ועכשיו תשימו לב. בסעיפים הקודמים דיברנו על דם עסק ודם קינה. זה היה הסיפור שם, נכון? היא נתעסקה בדם, ומהדם הזה יכול להיות קטם רק עד גריס, והיא מצאה שני גריסים. אז היא מצאה שני גריסים ועוד, אמרנו, פה אני כבר לא יכול לתלות. שני גריסים, אני אומר, טוב, דם קינה ודם עסק, שניהם הזדמנו ביחד. פה אני מדבר על שתי קינים שהזדמנו למקום אחד, וצריך לדעת שזה מחלוקת, זה מחלוקת. הסיפור הזה עם השתי קינים הוא... טוב, בכל אופן, צריך לדעת זו מחלוקת בגמרה. הגמרה מביאה מחלוקת בין רבי חנינה לבין רבי ינאי. רבי חנינה אומר שבמקרה הזה של שני גריסים וקינה מאוחה בו, אז הדין הוא שהיא טמאה, ורבי ינאי אומר שהיא טהורה. ופה יש מחלוקת בין הראשונים איך אנחנו פוסקים. הרמב״ם פוסק לחומרה כמו רבי חנינה שהיא טמאה, והרמב״ן, הרשב"א והראש פוסקים כאן לכולה, כי ספק תמים, הרי מחלוקת בכתמים אנחנו שומעים להקל בכתמים, כיוון שזה דרבנן. ופה היה לי דבר מוזר, לכאורה השיטות מתהפכות, כי בסעיפים כ"ו כ"ז שם הרי גם כן הייתה לנו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש לגבי אישה שנתעסקה בדם כגריס ומצאה שני גריסים. האם אני אומר שאני תולה את הגריס הנוסף בקינה או שאני לא תולה? ושם הרמב״ם פסק לכולה, כיוון שבכתמים דרבנן אני מקל, והראש פסק לחומרה, אמר לא, פשטות הברייתא היא שהאישה הזאת טמאה ואני לא תולה. אז איך יכול להיות ששם הרמב״ם מקל והראש החמיר, ופה הרמב״ם מחמיר והראש מקל? מה הסברה בזה? עכשיו אני יודע להסביר בפשט הגמרא למה הראש שם הלך על פי פשטות הברייתא ופה הוא הלך על פי זה, בסדר, אוקיי, אבל אני רוצה בסברה, אני רוצה להבין מה ההבדל בין דם עסק ודם קינה לבין שתי קינים כאשר נמצאה קינה אחת שם. אז אני חושב אולי אפשר להסביר את זה בצורה הזאת. כנראה שהרמב״ם והראש, כל אחד מהם מסתכל על הדברים בצורה קצת אחרת או קצת הפוכה. הרמב״ם בעצם טען כזה מין דבר, שהרמב״ם הרי אצלנו בסעיף כ"ח מחמיר. מה הטענה של הרמב״ם? להגיד שקינה אחת הזדמנה למקום אחד, בסדר, זה אפשר. להגיד ששתי קינים הזדמנו למקום אחד, יותר קשה. נכון שאם האישה תמצא קטם בבגד במקום אחד ועוד קטם במקום שני, אז אנחנו נגיד זה דם קינה וזה דם קינה, זה נכון. אבל להגיד ששתי קינים הזדמנו למקום אחד, זה כבר חידוש גדול, עד כאן כבר לא יקלו, אפילו שנמצא שם קינה. לעומת זאת, לבוא ולומר שאישה שהתעסקה במשהו ומצאה איזשהו קטם, ולהגיד שחלק מהקטם הזה זה דם קינה וחלק זה דם העסק שהתעסקה, זה פחות חידוש. זה פחות חידוש. למה? סוף כל סוף האישה הרי באמת התעסקה. היא התעסקה במשהו אחר, נכון? אז אם ככה, קרוב לוודאי שמשהו ניתז משם. ואני בסך הכל תולה בקינה אחת, אני לא תולה בשתיים. אני רק אומר, בסדר, הדם של הקינה הגיע לאיזשהו מקום, והדם של העסק שאני יודע שהתעסקה בו גם הגיע לאותו מקום, ולכן שם אני מקל. הראש לעומת זאת טען בדיוק הפוך. הראש אמר להגיד ששני דברים הזדמנו לפונדק אחד, אפילו אם זה דם עסק ודם קינה, ואני יודע שיתקע, זה חידוש מאוד גדול. אתה מוצא פה כתם קטן, פה כתם קטן, תקלה. אבל להגיד שני כתמים, שנהיו אחד גדול, להגיד שחצי זה מזה וחצי זה מזה, זה חידוש מאוד גדול. רק מה? במקרה שיש לה, שהיא מוצאת כתם כשני גריסים, וקינה אחת נמצאת שם, פה אומר הראש, הרבה יותר קל לי לתלות ולומר שהגריס שנשאר הוא מקינה אחרת, בגלל שכבר יש פה קינה אחת. אתם מבינים? זה לא שאתה אומר, אולי זה הגיע מפה וזה הגיע מפה. יש לי קינה אחת, אני יודע שמקינה אחת הגיע אדם. מה נשאר לי? רק נשאר לי להגיד שהגריס הנוסף זה מאוד קינה. בסדר? זה אני יכול לעשות. והרמב"ם מטען, אדרבה, אתה רואה פה כתם של שני גריסים וקינה? הגריס שאתה רואה זה מהקינה הזאת. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שיש עוד קינה? מה פתאום להגיד שיש עוד קינה? זאת הקינה, זאת הקינה שממנה הגיע הגריס. הגריס הנוסף, מאיפה הוא הגיע? כנראה שמהמקום. אז אני מסכים, על כל סברה שאנחנו לא נגיד, אפשר פה להתווכח. אפשר פה להתווכח. אבל הדבר שרואים פה בצורה ברורה, זה שהשיטות כאן התהפכו. איפה שהראש הקל הרמב"ם מחמיר, איפה שהראש החמיר הרמב"ם מקל. מה למה שפוסקים כאן בכל הסיפור הזה? אז לפי הפסיקה של השולחן ערוך, לכולה, שניהם לכולה. אנחנו מקילים גם לומר שדם עסק ודם קינה הזדמנו למקום אחד, וגם לומר ששתי קינים הזדמנו למקום אחד, אבל לא סתם שתי קינים, אלא אם יש לי קינה אחת מאוחה שם, אז אני אומר שהגריס הנוסף הוא מדם קינה. בסדר? ככה אנחנו פוסקים. הלאה. הרגה פשפש, סעיף כפתת. הרגה פשפש שאנו תולים בו עד כתורמוס, חזר כתורמוס לשיעור הגריס לכל הדינים שאמרנו. אז אמרנו שסתם ככה, הרי היא יכולה לתלות עד כגריס, כן? היא יכולה לתלות עד כגריס בדם מאכולת, וזה אפילו אם היא לא הרגה מאכולת. אבל לגבי פשפש, כיוון שהכתם של פשפש הוא כתם שהוא יותר גדול, ופשפש הוא פחות שכיח ממאכולות, אז לכן, רק אם היא הרגה פשפש, ראינו את זה כבר בתחילת הסימן, נכון? הרגה והריח הריח של פשפש וכו', רק אם היא הרגה פשפש. הרב אוזנה פה מאיר הערה שלמעשה הסעיף הזה לא נוגע היום להלכה. למה הוא לא נוגע היום להלכה? מכיוון שהגודל של כתם שעושה קינה היום הוא הרבה יותר קטן. הרבה יותר קטן מגריס. הרבה יותר קטן מגריס. דרך אגב, קיבלתי אסימון. אמרתי לכם שגריס הגודל של אסימון? אז הייתי איזה פעם אחת אצל דודוביץ', הרב דודוביץ' אמר, יש לי אסימונים. אז אני אראה לכם בדיוק את הגודל של האסימון, כדי שתדעו, מי שלא זוכר.
מי שלא היה בזמן.
מי שלא היה בזמן האסימונים.
היית?
אני זוכר, אני זוכר.
כן?
אתה זוכר?
אתה לא זוכר.
אני זוכר.
זה האסימונים. אלה האסימונים, תסתכל. אני צריך אותו, אל... אתה רואה, תסתכל על התאריך, מה כתוב עליו? איזה שנה זה? מ"א, זה מהחדשים החדשים.
91.
לא, 81. 81. יש הסימונים שכתוב עליהם תשכ"ה, תשכ"ו, זאת לפני מלחמת ששת הימים. זהו, בכל אופן, זה הסימון, זה הגודל של הסימון. אז אף קינה, למה אני מוציא את זה? אני מוציא את זה עוד פעם. למה? בגלל שאין קינה היום שהאדם שיוצא ממנו בגודל הזה. אין. אבל מה? זוכרים, החתם סופר אומר, אנחנו הולכים לפי הקינים שהיו בזמן חזל. זאת הייתה התקנה, גמרנו. לפי זה אנחנו הולכים. אוקיי. האם הגודל של דם שפשפש מוציא הוא יותר מזה או פחות מזה? פחות מזה. אז ממילא, כל הדין שכתוב כאן בשולחן ערוך, שאם הרגה פשפש, שאנו תולים בעד כתומוס, חזר כתומוס לשיעור הגריס, לכל הדינים שאמרנו, הפשפש זה פשפש שהיה בזמן חזל. אבל כיוון שלגבי פשפש זה תלוי בזה שבפועל היא הרגה פשפש, אז קשה לי זו היום שאישה היום תהרוג פשפש של זמן חזל, נכון? אז הדם של פשפש היום הוא לא בגודל של תומוס. אז לכן הדין הזה לא שייך למעשה. טוב, הלאה. סעיף למד א', מצאה כתם ואין לה במה לתלות. סליחה, סעיף למד. אינה צריכה להקיף. פירוש עניין הקפה הוא לדמות דבר לדבר. אינה צריכה להקיף הכתם לדבר שהיא תולה בו, אלא תולה מן הסתם עד שתדע שזה שחור וזה אדום. מה הכוונה? הרשב"א מביא שיש מהראשונים שאמרו ש כיוון שאנחנו היום לא בקיאים בסוגי הדמים, הרי המשנה אומרת שיש רק חמישה מיני דמים שמטמאים. ראינו את זה בתחילת סימן קפ"ח, זוכרים? כקרן קרקום, כממי אדמה, כעין המזוג, יש חמישה מיני דמים, ואנחנו היום הרי לא בקיאים בצבעים האלה. וכיוון שכך, טען אותו ראשון שהרשב"א מביא, שאנחנו היום לא יכולים לתלות קטם שהאישה מוצאת באיזשהו משהו אחר. נתעסקה בקטמים או דברים כאלה, אי אפשר לתלות. כי אנחנו לא בקיאים. אומר הרשב"א, לא, זה לא נכון. כל מה שאתה אומר זה נכון לדיני דאורייתא. בדיני דאורייתא אתה יכול לבוא ולומר שאנחנו לא בקיאים ולכן זה. אבל פה הרי אנחנו בדיני דרבנן. ובדיני דרבנן יש לנו כולה שאישה יכולה לתלות. וכיוון שכך, אז אפילו שלא ברור לה ב-100% שזה אותו צבע, היא לא צריכה להשוות ביניהם. זה הכוונה להקיף. להקיף זה להסמיך. כמו אין תורמין אלא מן המוקף. בסדר? מן המוקף הכוונה היא ששני הדברים נמצאים אחד ליד השני. היא לא צריכה לשים את הכתם ליד מה שהיא התעסקה. אלא מן הסתם, היא תולה עד שתדע שזה אדום וזה שחור, או אם יש הבדל ברור אחר, שזה ודאי שזה לא אותו דבר, לא אותו צבע, אז היא באמת לא יכולה לתלות. אוקיי? הלאה, סעיף למד א', מצאה קטם ואין לה במה לתלות, והדבר מסופק אם הוא דם או צבע, מעברת עליו שבעה סמנים. אם עמד בעינו, הרי זה צבע וטהורה, ואם אינה מעברת עליו, טמאה מספק. ועכשיו אין לנו העברת שבעה סמנים, מפני שאין לנו בקיאים בקצת משמותם. אז גמרא אומרת שאישה שראתה איזשהו קטם של דם, והיא לא יודעת האם זה דם או שזה פשוט צבע, שתעשה בחינה. יש שבעה סמנים, כמוניה ואשלג ועוד כל מיני זה, כל מיני חומרי ניקוי, חומרי כביסה שהיו אז בזמן חז"ל, והיא פשוט עושה מעבירה את כל החומרים האלה על הדבר, ודווקא בסדר המסוים, כמו שהגמרא אומרת, ואז היא בודקת. אם זה דם, אז זה אמור להיעלם. או לא להיעלם, אפילו לפחות להיחלש. הקטם צריך להיות דהוי יותר. אבל אם זה צבע, זה לא יעזור. הצבע יישאר כמו שהוא. זאת הבדיקה. אני מזכיר, אמרנו על זה לפני כמה סעיפים, רב קוויגר אמר שלכן אישה שנתעסקה בצבע, ומצאה כתם על הבגד שלה, היא לא יכולה סתם ככה לבוא ולתלות בצבע. אלא היא צריכה לעשות את הבדיקה הזאת של שבעה סמנים. זה מה שכתוב כאן. מעידך, במעיל צדקה ובעוד אחרונים ראינו שהם חלקו עליו. הוא לא נכון. לא צריך לעשות את הבדיקה הזאת. ולמה? בגלל שכשהיא נתעסקה בצבע, יש לנו כולה. והכולה אומרת, כמו שראינו בסעיף הקודם, אפשר לתלות בכתמים גם אם את לא משווה אותם אחד עד השני. כל עוד לא ברור שזה שונה, את יכולה לתלות. מה שסעיף למד א' מדבר עליו זה על מצב שהיא לא התעסקה בצבע. אין לה במה לתלות. היא מצאה קטם, ואין לה במה לתלות. והיא בספק אם זה דם או צבע. אז צריך לעשות את הבחינה הזאת. בסדר? וכך גם מסתכל ההלכה.
אבל עכשיו שאיננו בקיאים, אז
מה?
תמאה, לא?
אז אם היא התעסקה בצבע, אז היא תהיה טהורה, היא יכולה לתלות בזה. אם היא לא התעסקה בצבע, אז היא צריכה לעשות את הבדיקה. ואם היא לא עושה את הבדיקה, אז היא תמאה. אבל בואו נראה מה כתוב כאן. מה היא עושה? מעברת עליו שבעה סמנים. אם עמד בעינו, הרי זה צבע וטהורה. ואם אינה מעברת עליו, תמאה מספק. למה אם אינה מעברת עליו תמאה מספק? פשטות, בגלל ש את יכולה לבדוק. נכון? לכן, כל עוד לא בדקת, אז את מאה מספק. עכשיו השאלה היא, מה קורה עכשיו, בזמן הזה? אין לנו העברת שבעה סמנים, מפני שאין לנו בקיאים בקצת משמותם. טוב, אז עכשיו אנחנו במצב שבו היא לא יכולה לבדוק. אז לא שייך להגיד, אפשר לברר. אי אפשר לברר, לא יכולה לבדוק. אז מה יהיה הדין היום, בזמן הזה? מה יהיה הדין? אז כאן אומר תורת השלמים שלכאורה לפי זה, אז היא צריכה להיות טהורה. כיוון שהיא לא יכולה לברר, אין לה דרך לבדוק, אז לכאורה היא צריכה להיות טהורה. נכון? אבל הוא אומר שבלבוש לא כתוב ככה. בלבוש כתוב שבזמן הזה, כיוון שאנחנו לא בקיאים, היא טמאה, והאמת היא שגם בפשטות זה גם מה שמדויק בשולחן ערוך. נכון? כי בשולחן ערוך כתוב, אם אינה מעברת עליו תמאה מספק, ועכשיו אין לנו עברת שבעה סמנים, מפני שאנו נבקים בקצת משמותם. נו, ולכן מה? אם השולחן ערוך היה מתכוון להגיד שלכן היא טהורה, לא צריך לכתוב שלכן היא טהורה. משמע שלכן זה כמו הדין של אם אינה מעברת עליו.
אם הייתה תורה, אז כל כתם יהיה תורה.
מה?
אם הדין היא תורה, אז כל פעם יכולים...
למה? לא, רק כתם שהיא בספק אם זה צבע.
אבל מאיפה נולד הספק הזה? היא לא התעסקה בצבע.
נכון.
אז אם מישהי אומרת, אז אולי זה צבע.
לא, אני אגיד לך מה. לפעמים אתה יכול לראות, אתה יכול לראות לפי המראה שיש על הבגד, אתה יכול לראות שזה לא נראה דם. ספק סביר שזה לא דם.
לא, סתם שהיא אומרת, יכול להיות צבע.
אתה יודע שיש כל מיני פעמים שבהם אנחנו עוברים ככה על עדים, ואז הרב דודוביץ' מראה לנו את העד ואומר לנו, אתם רואים? זה איפור. כאילו, רואים על הפס שזה איפור. ככה לא נראה דם. בדוגמה. אז היא רואה, היא מסתכלת על הבגד, היא אומרת, אני יודעת, אם זה היה דם, כנראה שזה היה נראה אחרת. אז יש לה ספק, זה לא ודאי. אז אני אומר, אם באמת השולחן ערוך היה רוצה להגיד שלכן במצב כזה היא טהורה, אז השולחן ערוך היה כותב, ועכשיו אין לנו עברת שבעה סמנים פני שהם בקרים וקצת משמותם, ולכן טהורה. אם הוא לא כותב את זה, משמע לכאורה שזה מצטרף לאם אינה מעברת עליו טמאה מספק. אז למה באמת...
זה עכשיו.
מה?
כן. אז הוא היה מסתיים, ואם אינה מעברת עליו טמאה מספק, נקודה פסיק סוף פסוק. מה, למה הוא מוסיף עכשיו... אין לנו את העברת, להגיד לנו שזה לא טמאה, היא טהורה.
אתה אומר אחרת, למה בכלל המחבר הוסיף משהו?
כן, אל תוסיף, מה אתה צריך להוסיף?
לא, כי הוא בא בעצם לומר לך שלא תחשוב שאתה באמת יכול לעשות את הבדיקה הזאת. יבוא מישהו ויגיד, כמוני, אני יודע מה זה כמוני, השלב אני יודע מה זה.
ואין אנו בקיאים בקצת...
מצוין, נכון.
אז לא. מה זה, ועכשיו שאין לנו עברת זין סמנים?
לא, ועכשיו שאין לנו. ועכשיו אין לנו. אין לנו, שלא תחשוב שיש לנו, זה הכל.
מפני שאין לנו בגין בלתי...
בסדר, נכון, עכשיו אין לנו, שלא תחשוב שיש לנו. עכשיו אתה בא ושואל, טוב, אז מה הדין?
מה הדין?
אין לנו, אז מה הדין? אז אני אומר, הדין הוא, אינה מעברת עליו תמיה מספק.
רגע, בוא נעבור זאת. ואם אינה מעברת עליו תמיה מספק,
נכון.
למה היא תמיה מספק?
למה? בסדר.
היא יכולה, בגלל מה?
כי היא יכולה לברר.
כי היא יכולה לברר.
בסדר, אז עכשיו אתה בא בשביל... מצוין.
מה זה בעצם אומר? נכון. ספק, תמים, ספק, לבנן לכולה. אבל היא יכולה לברר.
אתה שואל שאלה מצוינת.
בגלל שהיא יכולה לברר, אז היא תמיה והיא לא...
נכון. אבל בזמן הזה, הרי אי אפשר לברר.
אז היא תמיה, אז היא תהורה.
אז לכאורה היא צריכה להיות תהורה, זה מה שכותב התורת השלמים. אבל מה הוא אומר, מה לעשות? בלבוש כתוב שהיא תמיה. אז מה באמת היא תמיה? אומר התורת השלמים, כנראה שהלבוש החשיב את זה לספק מחמת חסרון ידיעה. מה זה ספק מחמת חסרון ידיעה? דיברנו על זה פעם? דיברנו על זה, נכון? ספק מחמת חסרון ידיעה, פירושו של דבר, אתה בספק בגלל שאתה לא יודע. אתה לא יודע מה הם הסממנים. זה לא נקרא ספק. אני אגיד את זה בצורה שהיא חריפה כלפינו, כן? זה שאנחנו אמרצים, זה בעיה שלנו. זה בעיה שלנו. כשיש לך ספק אמיתי, יש מחלוקת בגמרא ולא נפשט, או, 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 או ספקות אחרים, משהו שלא שייך לברר אותו, בסדר. אבל פה יש, הדברים האלה נמצאים, רק אנחנו לא זוכרים אותם.
אין בעיה.
נו, זהו.
אין לנו את השיבת הסמנים, אנחנו ניקח את זה למעבדה, ובמעבדה הם יגיד לנו אם זה דם או צבע.
אתה שואל טוב. אתה שואל שאלה מצוינת. אתה שואל שאלה מצוינת, האם אפשר היום על ידי בדיקת מעבדה, הרי בבדיקת מעבדה אתה יכול להוכיח, אתה יכול להוכיח בצורה ודאית. אז האמת היא שפה יש שאלה שהיא עוד יותר רחבה, לא רק במקרה הזה, בכלל, האם אפשר היום לעשות בדיקה של מראות בנידה, על ידי זה, פשוט על ידי מעבדה? לקחת את זה למעבדה, אתה אפילו לא צריך לקחת למעבדה, יש סטיק כזה. יש סטיק כזה שאיתו אתה בודק. בודקים דם סמוי בצואה או כל מיני דברים כאלה, אתה יכול לבדוק. האם בדיקה כזאת מועילה או שאנחנו הולכים לפי מה שאנחנו רואים בעיניים?
הגמרא נתנה בדיוק איך לעשות את זה, אבל
מה שהם יודעים, זה מה שהם יודעים.
בסדר, הגמרא הלכה לפי הכלים, בדיוק, הגמרא הלכה לפי הכלים של חז"ל. אבל היום שאנחנו יכולים על ידי מעבדה לדעת בבירור, יש כדוריות דם, יש איזה, אתה יכול לראות את ההרכב בצורה מדויקת. אז זאת שאלה, האם באמת אנחנו יכולים ללכת על פי הדבר הזה או שלא? אז להגיד לכם תשובה ברורה על זה, אני לא יודע להגיד לכם. אני יודע שהרב מנחם בורשטיין, מכון פועה, אמר לנו פעם שאם יש, לרב ספק על משהו מסוים, האם הוא דם או לא דם, כלומר, הוא הסתכל, ניסה ללכת על פי הכללים המקובלים, ויש לו ספק, ואין לו מישהו שיכול להתייעץ איתו, אז הוא יכול בתור סיוע להשתמש ב...